דף יוד. אז אוכן, אומרת המשנה, הרי יש לנו, התורה ירדה כרוכה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אנחנו יודעים שיש דברים שהכללים נאמרו בתורה, פרטים נפרטו על ידי תורה שבעל פה. יש דברים שהם כמעט לא מוזכרים בתורה, הכל בא בתורה שבעל פה. אין אף קמינה, כי למעשה זה דאורייתא, זה דאורייתא. אבל בכל אופן, ישנם דברים שעיקרם כתובים בתורה, רק פרטים קטנים. יש כאלו שהכללים נאמרו, וכמו הלכות שבת, הפרטים נאמרו למשה מסיני, או נלמדים במידות שהתורה נדרשת, שגם הן לא מפורשות. ויש הלכות שממש כערערים מהתלויים בשרה. ובכן, המשנה אומר, למה מביאים את זה כאן? מה זה שהחגיגה? סליחה? לא. כמובן, ברגע שהתורה, אם אתה רוצה להניש עונש מיתה, כן, אז אנחנו על פי מידות שהתורה נדרשת, אנחנו כן מענישים. אם הגדרת המצווה קיימת והפרטים לא באים תורה שבעל פה, אנחנו מחייבים, כי זה דאורייתא. כמו בשבת, כן, חייבים על כל המלאכות, כל המלאכות נמדדות בהשוואה למלאכת המשכן. ובכן, מה זה שייך כאן? מה?
לא עונש בסקילה.
כן?
גם שזה
מדרבנן. לא, זה לא מדרבנן. זה לא מדרבנן. זה תורה שבעל פה אמרה, הרי כתוב לא תעשה כל מלאכה. לא כתוב לא לחוש, לא לקצור וכו'. אלא אנחנו לומדים את זה מהסמיכות של מלאכת המשכן לעניין שבת. שהתורה אומרת, אך, ביום השני לא לעשות את המשכן. אז מי זה לומדים? עכשיו ככה, מה פתאום זה נכנס כאן? כי גם חגיגה, קורבן חגיגה לא מפורש בתורה. וחגותם אותו חג לשם. מי אומר וחגותם זה קורבן? מזה מתחיל כל הסיפור, לכן המשנה עושה כאן כללים. המשנה מביאה דוגמאות מכאלה שיש להם רק רמז קטן בתורה שבכתב, ובלי תורה שבעל פה לא היינו יודעים. היתר נדרים, י' עמוד א' משנה, היתר נדרים, הרי החכם יכול להתיר, האבא יכול להפר. מה שכתוב האבא והבעל יכולים להפר זה כתוב פירוש בתורה, אבל מה שכתוב לגבי נושא של התרת חכם, יש התרה ויש הפרה. התרה זה החכם עושה, הפרה זה האבא והבעל. הפרה זה מעכשיו ואילך. התרה זה כאילו מעולם לא היה דבר כזה.
הפרה לא עושה סיבה.
צריך פתח. הפרה לא צריך סיבה. כן, כן. צריך רק הגדרה שזה שייך לעינוי נפש, כל המגבלות. בכל אצל בעל. בכל אופן, נגדיר עוד פעם. הבעל מפר והאבא מפר וה... חכם מתיר. הפרה כתובה בתורה, בפרשת מתות, שם כתוב בפירוש, אבל התרת חכם איננה כתובה בתורה, והכל יותר נדרים, פורחים באוויר, אין לו שורש, כאילו מאיפה אתה יונק את ההלכה הזאת, ואין להם על מה שיסמוך. ריחות שבת, חגיגות, מה שצריך להביא קורבן חגיגה, ולכן הבאנו את כל הסיפור ש... תוכן המשנה, בגלל המשפט הזה, חגיגות גם כן, והמעילות, מה שאדם חייב שנהנה מן ההקדש בשוגג, כמו שנראה, שאדם שנהנה מן ההקדש, חייב קורבן מעילה וחומש, וזה רק בשוגג. אם הוא עשה במזיד, אין לו את העונש הזה. אז אם כן, זה כל אילו הרם כעררים התלויים בשערה, שהם מקרא מועד והלכות מרובות. התוספות בעמוד ב' משמע זה שהם לא גורסים את המילה שהם, כן? יש אומרים שזה כן מקרא מועט, שאין זה כאילו דבר חדש. טוב, על כל פנים, אבל דינים, מה זה דינים? כל דיני ממונות, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, דיני נזיקין, דיני שמירה, דיני גניבה, דיני גזלה, והעבודות זה עבודת הקורבנות, התארות והתאומות, תאור תמי, יש הרבה פרשיות בתורה שמדברות על זה בויקרא ועריות, כל סוגי העריות, יש להם על מה שיסמוכו, באמת יש להם על מה שיסמוכו, גם ההלכות הנוגעות והן לא מפורשות בתורה, יש להם גם דברים שאנחנו לומדים, יש ברור, הלימוד הוא ברור מאוד מתוך התורה שבכתב, והגמרא תסביר אחר כך כל דבר, ואין אין גופי תורה, הגמרא תשאל, משמע שרק כחונים גופי תורה, דברים לא? זה היה סיום של, זה יהיה סיום הסוגיה בגמרא שנספיק בעזרת השם היום. מה אמרנו בפתח של המשנה? שנדרים, היתר שלהם פורח באוויר, ואין להם על מה שיסמוכו מהפסוק. הגמרא מביאה ברייתא שחולקת על המשנה. היא אומרת, כן, יש, נכון, אני מסכימה, ברייתא אומרת שזה לא כתוב במפורש, אבל יש להם סמך ברור בתורה. וכאן הברייתא מביאה מחלוקת איך מוצאים סמך ליתר נדרים בתורה. תנא, למדנו בברייתא, תניא. רבי אליעזר אומר, יש להם על מה שיסמוכו. בניגוד לדעת התנא במשנה, שנאמר, איש כי יפלי, פעמיים נאמר כי יפלי. פעם אחת זה נאמר בסוף בחוקותיי, סוף ספר ויקרא, לעניין ערכים, כתוב, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות לשם. ופעם שנייה כתוב אצל נזיר, ספר במדבר, איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר לשם. התורה כותבת כאילו כאן שתי פעמים את העניין של הפלאה. אחת הפלאה לאיסור, כלומר מה זה הפלאה? רש"י אומר, הפלאה זה דיבור, פירוש, מה שאתה רוצה, מה שבלבך אתה או מפרש אותו.
להפריש,
לפרש. רש"י הולך על העניין של לפרש, כן? כלומר, אני חושב מעניין שאולי, אתה יודע שרב ליפא, שעכשיו אתה אומר מבחינה פילולוגית, מה זה לדבר? להפריש את מה שיש לך בלב, זה עכשיו כמוס בפנים. לפרש, להגיד את זה בפירוש. כן, לשון פירוש. אז אם כן, יש שני מהלכים בנדר. פעם שאתה אומר את הנדר, מה זה נדר? אני אומר, אני רוצה לנדור שאני לא אוכל כל הקיץ פירות. אז הפרשת את מה שחשבת בלב, אמרת בפירוש. מה זה הפירוש השני? כשאתה בא לחכם, אתה מספר לו מה נדרת. אתה אומר לו, חכם, תתיר לי את הנדר. הוא לא יתיר לך הבלנקו. הוא יגיד לך, אדוני, תגיד לי מה הנדר, נמצא פתח, ואז אנחנו... זה לא בעיה למצוא פתח, אבל יש דברים שלא מתירים, כמו נדרי מצווה, יש כל מגבלות בהתרת נדרים, זה לא, איך אומרים, מין משחק אוטומטית, יש איזה כללים. על כל פנים, אז הוא אומר, כתוב פעמיים יפלי, כי יפלי, יפלי שתי פעמים, מה לומדים מזה? אחת על הפלאה לאיסור, פעם שהוא מבטא במפורש בשביל לקבל את הנדר, ואחת על הפלאה להיתר, שהוא בא לחכם ומפרט לפניו מה הוא אמר. אם כן, סימן שאתה בא לחכם לתיר את הנדר. הנה יש לך היתר נדרים שרמוז בתורה ויש לו על מה שיסמוכו. עבר שני, עוד תנא שמסביר שיש לזה על מה לסמוך. רבי יהושע אומר, יש להם על מה שיסמוכו שנאמר, זה אנחנו אומרים בקבלת שבת, תהילים צדיקי, אשר נשבעתי באפי אם יבואו למנוחתי. השם נשבע, על מי? על דור המדבר. שדיברו שרה על ארץ ישראל, דרך אגב, זה רק מוסר השכל, על העגל מחה להם. אבל לשון הרע על ארץ ישראל כל כך חמור שלא מחה להם. לא נתחו להיכנס לארץ. לשון הרע הוא עצמו חמור. אז אם כן, אז מה אמר הקדוש ברוך הוא? אשר נשבעתי באפי, אם יבואו נכון. מה זה באפי? באפי נשבעתי וחזרתי בי. אבל לא, ולכן חזרתי בי, כלומר בעצם בגלל שזה היה בכעס, אז יש לי על מה לסמוך להתיר. אני אומר, לא הייתי במלוא ההחלטה הנכונה בגלל שכעסתי, אמרתי כך, אבל עכשיו שאני רגוע, אני מתחרט, הנה לנו יותר נדרים. שואל תוספות כאן, הרי באמת כן קיים, הוא לא התיר את הנדר. נכון? הרי אלו שדיברו שרה במדבר באמת לא נכנסו לארץ, אז מה זה, מה הראיה? הוא אומר, אשר נשבעתי באפי, אם יבואו למוחתי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, כל מה שנשבעתי זה היה בגלל הכעס. אבל עכשיו אני כאילו רוצה לבטל את זה, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא לא ביטל, אז הוא אומר על משהו אחר, על עניין העולם הבא. כי יש מחלוקת בסנהדרין, יש דעה שאומרת, דור המדבר יש להם חלק לעולם הבא, וזה הקדוש ברוך הוא בתחילה רצה, אם יבואו אל מנוחתי אפילו לא יבואו לעולם הבא, ועל זה הוא ויתר. תראו תוספות, דיבור המתחיל באפי נשבעתי השלישי מצד שמאל, ולה הדר נבי, ואני לא חוזר בי. הדר זה חוזר, כן? ביקשה רב רבל חונון, דל כוחך קרא פסוק באחי מדרש, לכתיב נשבעתי אפי יום מנוחתי, ודרשינן מנהג הבידה לגבי דור המדבר שלא באו לארץ. אז איפה אתה רואה כאן התרה? הרי הקדוש ברוך הוא כן קיים. ותירץ לו הרי די קרא לה בביאת הארץ משתהה. אלא בחלק לעולם הבא. ומצינו תנא דאמר בפרק חלק, שזה פרק 11 בסנהדרין, דור המדבר יש להם חלק לעולם הבא. אם כן יקלה מדרש והדר נביא, באמת חזרתי בי, רציתי להניש אותם לא רק בכניסה לארץ ישראל, אלא גם בבניית עולם הבא. יש בזה קצת בסוגריים נגיד רמז מחשבתי, מי שלא נכנס לארץ ישראל, ארץ ישראל זה מעין עולם הבא, אז הוא מפסיד גם עולם הבא. כתוב גילו ברדה וגילו בשמחה, יש שני ביטויים. אז אומר הזוהר הקדוש, גילו בשמחה רק בארץ ישראל, בחוץ לארץ אי אפשר גילו בשמחה, רק אפשר בגילו ברדה. בארץ ישראל זה מקום השמחה וכו', למקום העולם הבא. טוב, הלאה, אומרת הגמרא, אז זה דעה נוספת, איפה יש על מה שיסמוכו היתר נדרים. דעה שלישית, רבי יצחק אומר, יש להם על מה שיסמוכו, שנאמר, כל נדיב לבו יביאה את תרומת השם. איפה זה נאמר? בקשר לתרומות של ישראל למלאכת המשכן. אז מה כתוב? היה יכול להגיד, כל נדיב יביאה את תרומת השם. מה זה נדיב לבו? זה בא לומר שאם באיזשהו שלב הוא מתחרט על מה שרצה, כן? אם הוא התחרט על מה שרצה, הרי הוא יכול להתחרט, כי כתוב כל נדיב ליבו, כתוב נדיב ליבו בלשון הווה ולא בלשון עבר, שנדבו ליבו. אז משהו שגם אם נדר אדם להביא למלאכת המשכן, הוא לא חייב לקיים את נדרו להעביר את התרומה, אלא אם כן ליבו עדיין נדבו. עוד לימוד, לימוד רביעי, שבאמת יש להם על מה שיסמוכו היתר נדרים. חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, יש להם על מה שיסמוכו. מה? היתר נדרים, שנאמר, כתוב בתהילים קי"ט, הפרק האחרון, שמונה אלפא בטא, כן? אשרי תמימי דרך. נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. למה אומר נשבעתי ואקיימה? ברור שאם נשבעתי, מה זה? אדם סתם נשבע? הוא נשבע ומקיים. למה דוד אומר והקיימה? אלא משמע שאם הוא לא היה רוצה, היה הולך לחכם והיה מתיר לו את הנדר, ואז הוא לא היה מקיים. דרך אגב, אז מה רואים כאן? לכאורה, שאפשר, למרות שאדם מושבע ועומד בהר סיני, השורה הזאת חלה מפני שנשבעים לקיים, לחזק את הקיום המצוות. תוספות אומר לקיים המצווה, וצריך להזכיר שם שמיים כדי לזהרו זה נפשי. אמר רב יהודה אמר שמואל, בא מורה רב יהודה בשם שמואל ואומר, אי אהבי, יש לי מקור אחרון ליתר נדרים שיש לו על מה לסמוך, ואם היו שומעים לי לא צריכים את כל הרמזים, את כל הסמכתות הקודמות. אמר רב יהודה אמר שמואל, אי אהבי אתם, אם הייתי שם שאמרו התנאים האלה, כולם היו כאן תנאים שאמרו את המקורות האלו לתרת נדרים, אמנם אני המורה, בעצם אני מקטין את עצמי, אמרי לו, הייתי אומר לה, דדי עדיף עמידי אתכו, שלי עדיף משלכם, הראיה המקור שלי, שנאמר, כתוב בפרשת נדרים, למה אתה הולך לי לכל המחוזות למצוא פסוקים? בוא, פרשת נדרים, בפרשת מתות מסה, כן, מטות זה סוף במדבר, כתוב שם ככה, איש כי ידור נדר לשם לא יחל דברו. מה פירוש לא יחל? הוא לא יחל, אבל כנראה יש מישהו שיכול לפתוח לו עם מפתח את הנדר, ילך לחכם יתיר לו, הוא לא יחל דברו, הוא אינו מוכל, אבל אחרים מוכלים בו. כן, מעניין, לא יחל, מה? כן, זה כאילו רמז, מה זה לא יחל? לא יחל, כאילו הוא לעצמו לא יכול. איך היה יכול? יקיים דברו. מה זה לא יחל? אבל אם לא יחל, יש מישהו שכן יכול. וכמו, תשמע, תשמע, איך הוא כתוב? משה רבינו, אל תבקש ממני להציל את עם. אז משה הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה, תחזיק אותי, שאני לא אפול. כן, יש תופעה. נחילה. יכול להיות, מה?
חילוק.
מוכר. כן. חלים. אבל כן, זה לא מהלשון, זה לא הרעיון. הוא לא יעשה את זה חול, הוא לא יחלל. שלא שם יחלל.
כן. יפה, אומרת הגמרא, נמשיך הלאה. בסדר? אנחנו בסדר? נמשיך הלאה. אמר רבא, בא רבא ואומר דבר מעניין. לכולו כל האסמכתות שהבאנו, כאן חמישה אסמכתות שתנאים, יש אפשר לפרוח אותם, שזה לא אסמכתה נכונה. חוץ משאמר שמואל, שמה שהוא אמר זה אסמכתה מוחלטת. אמר רבא, לכולו יתלו פיחה. לכל אחד מהסמכתאות הקודמות, מהמקורות שהבאנו, יש פרחה. לבר מדי שמואל דלית לפרחה. חוץ משמואל שאין לו פרחה. עכשיו הוא הולך ומסביר כל אחד מה החולשה בפרחה שלו. דאי, אומר דאי מרבי לזר, שמה הוא אמר? שפעמיים כתוב כי יפלי פעם אחת לפרש את נדרו, פעם שנייה לפרש לפני החכם. דילמה, אולי לומדים מהפעמיים כי יפלי משהו אחר, כי זה רבי יהודה, זה אמר משום רבי טרפון, זה טניה. רבי יהודה אומר משום רבי טרפון, לעולם אין אחד מנזיר שלא ניתנה נזירות אלא להפלה. מה הסיפור? בואו נראה כאן רשי, יקל עלינו בסיפור הדוגמה. כי יפלי שתי פעמים, רגע זה כאן לא נצריכה, איפה זה? כאן. שורות הרחבות למטה, שורה ראשונה. אין אחד מהם נזיר. כלומר, מה הוא אומר כאן? זה בא להגיד שבנזירות אתה, בנדרים, אתה צריך לדור נדר שבטוח אתה יודע מה אתה אומר, והנדר הוא מוחלט. אבל אני אגיד עם הקדמה, אם אתה אומר, אם הוא יהיה נזיר, אם הוא שבא לפני נזיר, אני נזיר. ואם לא, אני לא נזיר. אז זה לא נקרא, אפילו יתברר שהוא כן נזיר, אתה הנדר הוא לא נדר, כי בשעה שאמרת לא היית בטוח מה אתה הולך לנדור. הנה כאן רשי, אין אחד, שניים שהיו יושבים, משתעממים, שניים יושבים, הוא בא אחד לפניהם, אחד בא לקראתם ואומר, אחד אומר לחברו, הרי אני נזיר שזה הבא אצלנו נזירו, וחברו אומר, הרי אני נזיר שאינו נזיר, ובסוף נמצא כאחד מהם, אפילו שבסוף אחד מהם זה נכון, אין אחד מהם נזיר לפי שלא ניתנה נזירות, אלא להיות נזיר, לפי שלא ניתנה נזירות להיות נזיר בתליעה, ובספק אלא בהפלאה. התורה אומרת, איש כי יפלי, בזמן הנדר אתה צריך להיות בבהירות, לא במידה של ספק, ודאית מפורשת. יפה, נמשיך הלאה. אז לכן, האסמכתה של רבי אליעזר, יפלי יפלי, יכול להילמד לעניין אחר, לכן זה לא חד משמעי שהאסמכתה הזאת נכונה. אם ידע רבי יהושע, אם תרצה ללמוד את הדין של התרת נדרים, מה שאמר רבי יהושע, מה הוא אמר? אשר נשבעתי באפי, דרך אגב, לא נייחס לקדוש ברוך הוא כעס ומידות כאלו, הכוונה כמשל, אם נשבעתי באפי, כן, זאת אומרת משמע שהקדוש ברוך הוא, כאילו או כאילו חזר בו, או שיש מפרשים שהוא נתן פתח להראות שאם אדם עושה דבר מסוים במצב רוח מסוים יכול לבטל את הנדר בעקבות השינוי. אז דילמה אחי גמר באפי נשבעתי ולא אדר נבי, כן? באפי נשבעתי ולא חזרתי בי, כן? זאת אומרת הפסוק בא לחזק את השבועה להגיד, אומר לא לחינם נשבעתי, כן? הוא בא להגיד כמה חמורה השמועה שנשבעתי, כן? אין משמעות שהזכיר את הקאסט כאילו להקל ולהתיר את השבועה. זאת אומרת, או נגיד כמו שתוסות שואלים, שבאמת בסוף הוא אומר, הנה, נשבעתי באפי, אי אפשר להתיר את הנדר, ובאמת קיימתי את השבועה כמו שתוסות אמרו. על כל פנים גם זה אסמכתה שנופלת. אומרת הגמרא, אם לרבי יצחק שהוא אמר כל נדיב ליבו שצריך להיות הלב גם עכשיו שלם עם התרומה שלו, דילמה מי אומר, אולי הפסוק בא להגיד משהו אחר, להוציא מדברי שמואל, להפוקי מדי שמואל, להוציא מדבריו. דאמר שמואל, גמר בליבו, אם אדם גומר בליבו להישבע או לנדור נדר מסוים, נגיד הוא אומר אני רוצה לגמור את השס, אני רוצה היום ללמוד מסכת שלמה, להתחיל ולגמור אותה, והוא אמר את זה בליבו, אז אין זה נדר, עד אלא צריך שיוציא משפתה, וכך להלכה נדר, למרות שיש איזה חומרה שמי שאדם חשב לתת משהו לצדקה, כדאי שייתן, אבל מצד הנדר, אין זה נדר עד שיוציא בפיו. להוציא, דין מהפלטה אמר, להוציא מדברי שמואל, שבאמת אין הלכה כמו שמואל, ששמואל אמר, גד אמר בליבו, צריך יוציא בשפתיו, והקמה שמלן, דאף אגב, דלא הוציא בשפתיו, אז הרי זה נדר. אבל אין הלכה כשמואל, ולא הלכה כהמסקנה של הגמרא כאן.
אני חושב ששמואל מסכים שהוא לא צריך להוציא
בקודשים. לגבי קודשים, אולי. כן. או נפש, כתוב, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים. כן.
מישהו צריך לשמוע את זה, או שזה לא
קשה? מה זה?
מישהו צריך לשמוע את זה?
לא, זה לא צריך עדות. הקדוש ברוך הוא שומע, למרות שהקדוש ברוך הוא גם שומע את המחשבות. אבל העניין הוא ככה, הרבה פעמים זה הגבלה טובה, כי הרבה מחשבות עוברות באדם. והוא חושב, הוא יכול להתרושש מכל המחשבות. אומרים ככה, לא כל מה שחושבים, צריך, לא כל דבר צריך לחשוב, ולא כל מה שחושבים צריך לדבר, ולא כל מה שמדברים צריך לכתוב, ולא מה שכותבים צריך להדפיס, ולא כל מה שמדפיסים צריכים להפיץ, עוד לתת את זה רק ליחידי סגולה.
כן.
כן, זה מה שקורה היום. היום הדפוס כל כך זול, מוצאים ספרים, ויש ספרים שמונחים בקרן זווית, אף אחד לא קונה אותם, ואם קונים, קוראים פעם אחת, זה נגמר. הנה, רואים כאן, בלי העין הרע. זה אשר יפוץ מעיינותיך החוצה. הלאה. אומרת הגמרא, אז הוא אמר, מה הוא אמר? כן? כן? אלא דשמואל לית לפירך. מה הוא אומר כאן? לא גמרנו הכל. אם דה רבי ישוע אומר כן, אם דה רבי יצחק מלפוקי משמואל, אם דה חנניה בן אחי רבי ישוע, שהוא אמר מהפסוק נשבעתי והקיים על משבור משבטי צדקך, גם זה לא אסמכתא מוחלטת, כי אפשר ללמוד את זה בצורה אחרת. דילמה רב גידל אמריו, דאמר רב גידל אמריו, מניין שנשבעים לקיים את המצווה, שנאמר נשבעתי והקיים על משבור משבטי צדקך. כן? מותר לאדם לזרס את עצמו, ואין זה כמו שאר שבועות שראוי להימנע מהם. יש אומרים שזה מצווה, ויש אומרים אפילו שזה חובה, שאדם צריך לחייב את עצמו בזה להתחזק. אלא דשמואל אית לפיך, המקור ששמואל לא יחל דברו, אבל אחרים מחילים, אין לזה פיך. אמר רבא ויתמר רב נחמן יצחק, היינו דאמרי אינשי, זה הפתגם שהבריות אומרות, טבע חדה פלפלת חריפת, טוב פלפל חריף אחד, אתה שומע רחמים, טוב פלפל חריף אחד ממלא צנה דקרי, ממלא סל של דלויים של קלווסה. למה? פלפל אחד נותן טעם בסיר הרבה יותר. מעניין המשל הזה שהאנשים רגילים להגיד. הוא, הפלפל מכל התבלינים הוא הכי חריף. אז אם כן, כאן אותו דבר שמואל שהיה המורה היה חריף מכל מה שהתנאים שהיו הרבה יותר גדולים ממנו. הדלת היא בדרך כלל גדולה, הפלפל החריף הוא פצפון. זהו, נכון. עמדנו במשנה, הלכות שבת זה כמו הררים התלויים בסערה. מקרא מועט והלכות הרבה. שואלת הגמרא, מכתב כתיבן? הרי נאמר בתורה הרבה פסוקים על התורה, לא תעשה כל מלאכה, וביום השביעי תשבות, כל מיני פסוקים. ומה, למה אתה אומר שתלויים שערה? אומרת, להצריכה אלא לכת דרבי אבא, למה שאמר רבי אבא, והלכות שדומות לזה. דאמר רבי אבא, החופר גומה בשבת, מי שחופר בור בקרקע ביתו בשבת או בחצר שלו, אז בעצם אם הוא צריך את הבור זה נקרא בונה. ואין צריך, או אם זה בשדה, דרך אגב זה חורש. זה תלוי איפה אתה עושה את זה, בבית או בחצר. החופר גומה בשבת ואין צריך אלא להפרה, פטור עליה. אז היסוד לדין הזה, כמו שנראה מיד בגמרא, לא מפורש בפסוק. זה כהר התלוי בסערה, יש בו רמז קטן. אומרת הגמרא, כמן. מה שאומר רב אבא את היסוד הזה, כמו מי, איזה תנה? כרבי שמעון, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה. על זה, החידוש הזה שאמר, הרי יש כמה מחלוקות יסודיות בשבת שרב שמעון ורב יהודה חולקים. כן? לגבי התורה אמרה מלאכת מחשבת, זה נאמר במשכן, אבל נלמד גם על שבת. אחת מהן מלאכה שאינה צריכה לגופה. למשל, אדם חופר בור, הוא לא צריך את הבור, הוא צריך שקית אפר, הוא רוצה את האפר. אז אם כן, החידוש הזה שהוא אומר שמי שחופר בור ואינו צריך להפרה, זה חידוש שלא כתוב, זה לא כתוב, הררים התלויים בסערה. כי לומדים את זה במלאכת המשכן, אבל בשבת זה לא נאמר שצריך מלאכת משבת. כמן כרבי שמעון, רק שנייה, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור. אומרת הגמרא, לא, אפילו תימא לרבי יהודה שאומר מי שעושה מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, יש לחלק. במקרה שלא צריך לחלק גופה, למה רבי יהודה מחייב, למה סוף סוף מתקן הוא במלאכתו? מה הוא מתקן? שהוא צריך את האפר. אבל כאן, מה הוא מתקן? במלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא עושה דבר שהוא לא צריך את גוף הדבר, אבל הוא לא מקלקל, אבל כאן שהוא חופר בור, אז נכון, נכון שהוא, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, והוא מחייב, אבל יחד עם זה הוא עושה קלקול, הוא עושה בור באמצע הבית. זה לא נקרא בניין, זה נקרא קלקול. אולי הבור יכול לשמש כנקודת, אתה יכול לשים שם איזה עמוד, אבל המעשה עצמו הוא קלקול. אז גם רב יהודה יש בו צד חידוש וזה. אלא דשמואל אית לפריחה, כן? סליחה, אני קפצתי. לא, לא. אז אם כן, אומרת הגמרא אפילו תימא, כרב יהודה, הטעם מתקן אך המקלקל, אומר רש"י, כן? או. אומר רש"י בסוף עמוד, אפילו תימא שתי שורות אחרונות, או ארבע שורות, שאינה צריכה לגופה כגון זה שאינו צריך לבניין זה, ורבי שמעון אמר דבריו מלטי גבי מוציא את המת במיטה לקוברו בשבת, אמר רבי שמעון פטור על הוצאה זאת מרשות שברצונו לא הייתה באה אליו, הוא היה מעדיף שלא צריך שהאדם הזה ימות, או שלא לא, היה מעדיף שהמת הזה לא יהיה בביתו, לא היה צריך לה, אפילו תאמה לרבי יהודה פליגלי מודה באח גרם, באח גומה, דאילו אתם הקובר את המת, מתקנו. זה מה שהוא מוציא אותו מהבית, יש תיקון, כי כל עוד שהמת בבית זה לא נעים, יש ריח לא טוב, יש כל המצב הזה, הכאב הגדול. וכאן חופר גומה, רב יהודה יודע שיש בזה, יש בזה איזה פטור. למה? מקלקל הוא את חצרו, לא רק שהוא לא צריך את הבור, הוא גם מקלקל את החצר שהוא עושה בורות. נכון שיש איזה יסוד של בניין, כי הסותר על מנת לבנות אחד מהלמתת מלאכות, אבל כאן כרגע זה קלקול, פתאום יש לך באמצע חצר חתיכת בור.
אז פה החפירה זה לא כדי לבנות, זה סתם.
כן, כן, הוא חופר, הוא צריך תפר. או, היסוד הזה שיש להבחין בין מעשה תיקון ומעשה שאין צריך אותו בכלל, לפי כוונת, זה בעצם מה שאנחנו אומרים, הררים התלויים בסערה. מה העיקר הרים התלויים בסערה? איפה הרמז? אומרת, עברנו את הדף לדף י' עמוד ב', אומרת, היסוד לדין של רב אבא, זה רק מלאכת מחשבת עשרה תורה, ומלאכת מחשבת לא כתיבה, בעצם בשבת היא לא כתובה, זה כתוב איפה? במשכן, כן, לעשות כל, בכל מלאכת מחשבת, אז זה הררים התלויים בסערה, אלא מאיפה אנחנו יודעים על שבת? כיוון שהתורה מסמיכה את פרשת מלאכת המשכן לפרשת איסור מלאכה בשבת, למדים שגם לגבי שבת מלאכת מחשבת, אבל זה לא כתוב בשבת, אין יסוד זה מפורש עניין שבת, ולכן רק נרמז על ידי סמיכות הפרשיות, לכן זה נקרא, המשנה מגדירה את זה כהררים התלויים בסערה. כך גם מפרש רש"י, תראו רש"י, לא, אולי נוותר על רש"י בגלל הזמן. חגיגות, בוא נעבור לחגיגות. מה זה חגיגות? אז בעברית חגיגה זה שמחה, ריקוד, מעגל, חג, חוגה.
זה מעניין, זה אחר.
ברוך אתה, אני נכון למשל קודם.
יש שם את המילה חג'.
עלייה לרגל.
לרגל, זה כבר שם, כשהם עולים לרגל, הערבים הם מקיפים, עושים הקפה, מסביב לה, יש לנו שם את
אבן, אבן השחורה.
אז כוונה זה חג, כמו מחוג, לחוג.
לסובב.
לסובב, לעשות ההקפות.
כן, נכון. אבל הגמרא אצלנו אמרה, מהי חגיגה? קורבן חגיגה. אז זה הררים התלויים בשערה, כי בתורה לא כתוב, כתוב, תחוגו לי. כן.
זה יכול להיות, לעשות
כן, לרקוד, לשמוח, לאכול דברים טובים. לחגוג, כמו שהיום בסלנג אומרים, מה אומרים היום? לחגוג. אבל הרעיון של התורה שבעל פה שאומרת, שהכוונה לחגיגה זה קורבן חגיגה, זה הררים התלויים בשערה. איפה נראה החגיגה? אומרת הגמרא, למה אתה אומר שזה הררים התלויים בשערה? מכתב טיבן, כתוב בתורה, וחגותם אותו חג לשם. איפה זה נאמר? בפרשת פנחס. וחגותם אותו חג לשם, זה נאמר לגבי, נדמה לי, חג הסוכות. אז איך אתה רוצה להגיד שזה הררים התלויים בשערה? אומרת הגמרא, לא, המילה וחגותם, נכון, נאמר בחגים. אבל מאיפה אתה יודע שהכוונה בשורש של, של, של המילה חגותם, שזה מתכוון לקורבן? כי יש לזה גם מובן, כמו שנראה, מובנים אחרים של שמחה. אומרת הגמרא, לצריכה לכדי, אמר לרב פאפה לאבאיה, קושיה שרב פאפה שאל את אבאיה, מה הוא שאל? ממה הידעי וחגותם אותו חג לשם לזביחה? מי אמר לך הפירוש המילה וחגותם? תקריבו קורבן חגיגה? אולי כפשוטו, כמו בסלנג שלנו, לחגוג, לשמוח, לרקוד. דילמה, חוג הוא חגה, כמה רחמנה. תרבו בשמחת הרגב, ואין הכוונה דווקא להקרבת קורבן. כן? אז רש"י אומר, חוג הוא חגה להרבות בשמחה. כן, כמו מחול וריקוד. כאילו הקדוש ברוך הוא מצווה לעשות מחול, לא רק במחול מאיר בקבלת שבת. לעשות מחול בחג, ריקודים במשך ימי החג. זה מה שהוא שאל אותו. ממה הידעי וחגותם זו חג השם לזביחה? עד אלמה חוג הוא חגה כמה רחמנה, שם הכוונת התורה באמת להרבות שמחת הרגל וחגיגות. אז אומרת הגמרא, אני אוכיח לך שחג זה לא חגיגה, אלא זה קורבן. ואם זה כך, אז זה כבר יהיה מפורש. אם אני אוכיח לך דבר כזה, זה כבר לא כהררים התלויים בשערה. אם באמת רב פאפה צודק, אז זה הררים התלויים בשערה, כי כתוב וחגותם, מי אומר שזה קורבן? אלא התורה שבעל פה, אז לכן זה הררים התלויים בשערה. אבל אני אוכיח לך, הגמרא אומרת, אני אוכיח לך שחגותם מוכרח להיות קורבן חגיגה ולא שמחה. איך הגמרא מוכיחה? אלא מעתה, אתה רוצה לטעון שחג. זה לא מורה על הקרבת קורבן. כתוב, משה רבינו נצטווה על ידי השם. גש אל פרעה ותגיד לו, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. כתוב הפסוק, ואחר כן באו משה ואהרון ואמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ואם אין אתה וכו'. האם גם שם דחוגו חגרו? מה הם באו להגיד, אנחנו הולכים לעשות ריקודים במדבר? אם תגיד כן, למה לא אפשר? אומר, אנחנו צריכים לעשות הודעה לשם יתברך לריקודים. וחיתם, מהחינמי, אולי מה שהם ביקשו מפרות, תן לנו רשות לעשות, איך זה נקרא, הפנינג, איך זה נקרא, איזה אירוע, איך היום עושים ערב שמחה כזה. אומר, זה לא יכול להיות, והכתיב היום אומר משה, גם... כן, והיום אומר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אז מה הם מתכוונים? אנחנו הולכים לחוג חג, אם זה לריקודים, אז מה אתם צריכים עכשיו? קורבנות? זבחים ועולות? אם הוא היה אומר, תן לי בהמות בשביל על האש, בסדר. אבל הוא אמר, זבחים ועולות. זבחים ועולות, זה מדבר על שלמים ועולות.
בהתחלה, זה
הרי ברור שמשה התכוון שיקריבו קורבנות שלמים במדבר. אז מה זה? הכוונה, קורבנות, דוחה הגמרא את הראייה, ואומרת באמת, ויחוגו לי, הם ביקשו לשמוח. איך? אז לכאורה, הרב פאפה צודק. כן, שזה באמת, לכאורה, אם אנחנו אומרים כך, אז ודאי יש קורבנות, אז זה כבר לא הררים התלויים בשערה. אומרת הגמרא, לא, באמת, זה הררים התלויים בשערה. למה? מה שהוא אומר להם, תנו לנו... גם אתה תיתן לידינו זכים ועולות, זה לא מסגיר כאן את הכוונה ויחוגו שזה קורבנות. באמת אפשר להגיד ויחוגו לי במדבר, זה לא כולל הקרבת קורבנות. ומה שמשה אומר לפרעה שהוא יצטרך לתת להם זכים, דימה אחי כמה רחמנה. ככה התכוון השם. איכלו ושתו וחוגו חג הקמאי, תרבו בשמחה, כן? תרבו בשמחה. וזבחים, זה הכוונה, תחתכו בשר, תשחטו בשר על האש, לצורך אכילה. ומשה ביקש באמת שיוכלו להרבות בשמחה, כי כשעושים ערב כזה, אז רוצים כאן בשר ושתייה וכל הדברים האלו. אז לא מוזכר כאן, לפי ההבנה הזאת, לא מוזכר כאן באמת שלמים. אז אין לו חייך שחג זה קורבן חגיגה, ואתה אומר, לא סדקה דייתך. הגמרא מביאה ראיה אחרת שהלשון חג זה קורבן, קורבן חגיגה, ולא, למה? לא סלקא דתך שחג משמעותו רק שמחה ולא מורה על קורבן חגיגה. דכתיב, כתוב בפרשת, זה לא פנחה, זה פרשת אמור, כב ג' בויקרא כב ג', ולא ילין חלב חגי עד בוקר, או... מה זה ולא ילין חלב חגי? יש איסור, בקורבן יש בשר ויש חלב. החלב של הקורבנות כולם, גם של שלמים, עולה למזבח. התורה מזהירה, תקטיר אותו עד הבוקר. יש לך את כל היום שאתה שוחט את הקורבן להקטיר אותו, והלילה. אל תשאיר אותו עד בוקר. ולא ילין חלב חגי עד בוקר. אז עכשיו, מה ההוכחה מכאן? מזהיר לא להשאיר חלב של קורבן חגיגה על בוקר, ואיסל כדעת דחוגו חגהו, אם יעלה על דעתך, מה הם ביקשו לחגוג במדבר, והוא ייתן להם סתם בהמות בשביל לעשות על האש, כן? אז מה כאן הכוונה, אסור להלין את חלבו של חג, זאת אומרת ביום טוב, מה הכוונה? הרי אם באמת אין חגיגה, אז מה זה להלין את חלבו של חג? וחיתר בה לחג היטלה, ליום החג לחגיגות יש אומן, אלא ודאי שחג, הכוונה לחגיגה, כי כתוב בפירוש שלא ילין חלב חגי. אם תגיד שחגי פירושו שמחה, וכי לשמחה יש חלב, ברור שהתורה מתכוונת במילה חלב, חגי, שזה חלב של קורבן החגיגה. אומרת הגמרא, גם זה לא ראיה, ודילמה אחי כמר, אולי כך הוא אמר, חלב הבא בזמן חג לא ילין. באמת כל הקורבנות שאתה מביא לבית המקדש בזמן שאתה עולה לירושלים, נדרים ונדבות, כל הקורבנות שמקריבים במקדש, אסור להלין את חלבם עד הבוקר בלי הקטרה למזבח. מי אומר על קורבן חגיגה? אז יש כאן לכאורה, לפי זה, הוראה כללית שאומרת שלא ילין חלב הקורבנות בשאר, שלא ילין חלב ללא הקטרה, וחג זה הכוונה יום הרגל. אז באמת אין המשמעות לקורבן חגיגה, רק הוא אומר, תקפיד, אתה בא לירושלים, אתה מביא את כל הנדרים והנדבות, ואת כל החטאות והשמות, ואת כל הקורבנות שמקריבים בחג, תקפיד שהחלב יוקרב, אבל החגיגה היא חגיגה ולא קורבן.
זה יכול להיות גדע
נפשה? אה?
גם גדע נפשה צריך
לעלות זמן מזבח? אם צריכים לנקר.
כן.
לא צריך לנקר.
חלק הזה לא...
כן.
בשר אין
הרבה בשר.
חלב.
לא אוכלים את זה. ודאי שעושים ניקור.
כן. לא אוכלים את זה.
עם מקטירים. זה כמו קרניים. לכאורה זה כמו קרניים ו... אמורים. שומן. אבל כתוב שגם לגבי הקרניים בקורבן עולה אולי דווקא. טוב. כן. בקורבן רגיל החלב זה האימורים הם החלב, אבל בקורבן עולה עולה כליל הכל, ודיל מאחי כמר חמה חלב הבן וחג לא אלין, אלא מעתה, אומרת הגמרא, שאתה אומר שרק חלב של קורבן הבא בזמן חג, הוא דלא ילין, אז לכאורה יהיה קשה. משמע שקורבנות שאתה מביא בכל השנה, אתה יכול להשאיר אותם אפילו להקטרה אחרי הבוקר, וזה לא נכון. מה אתה רוצה להגיד? מה זה ולא ילין חלב חגי עד בוקר? אותם קורבנות שאתה בא ממילא לירושלים ומקריב תקפיד שיוקטרו על באותו לילה, משמע שבשאר ימות השנה שאתה מביא קורבן, אתה יכול להשאיר את זה גם אחרי הבוקר, וזה לא נכון. אלא מעתה שהפירוש שלא ילין חלב חגי עד בוקר של קורבנות הבא בזמן חג הוא דלא ילין, עד לכל השנה כולה כן ילין, מותר להשאיר אותו בלי הקטרה במשך כל הלילה. זה לא יכול להיות, הרי כתוב זאת תורת העולה, תראו בתורה האור את הפסוק השלם, זאת תורת העולה, היא העולה המוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר. זה כתיב בתורה, אפשר לעלות את בשר העולה, להקטיר אותו במשך הלילה, אסור להשאיר ממנו שום דבר עד הבוקר, אז זה לאו דווקא בחג. זה נאמר בצורה כללית מאוד כל השנה, לא רק לגבי קורבנות בחג, כן? אז לכן כשהתורה אומרת חלב חגי עד בוקר, לא יכול להיות שהתכוונה לחלב שבא בחג מקורבנות אחרים, אלא ודאי מה זה חוזרים, מה זה חגי, קורבן חגיגה. והתורה אומרת שכמו שבשר העולה גם חלב החגיגה אסור להלין עד הבוקר. אז הנה חוזרים להוכחה שהלשון חג מורה על קורבן חגיגה, אז למה זה הררים התלויים בשרה? אומרת הגמרא, דילמה, באמת חלב חגי זה חלב שבא בזמן החג, למרות שיש פסוק נוסף שאומר שלא רק חלב של הקורבנות בחג צריך להקפיד שיועלו עד הבוקר. אבל אם ההוא והמין ההוא לעשה, זה בא בלשון עשה, לא בלשון עושה. מה כתוב שם? בפסוק שהבאנו לכל השנה. היא העולה על מוגדל, כל הלילה עד הבוקר. אז זה בלשון ציווי מעשי של עשה. וכאן הוא הוסיף עוד לב. כתב רחמנה, היי ללב. זאת אומרת, כל השנה אם אתה לא מקטיר את זה עד הבוקר, אתה מבטל עשה. ביום טוב, חוץ מהעשה הרגיל, יש כאן גם לב, ובאמת חגי, זה לא קורבן חגיגה, אלא קורבנות שאתה מביא. אומרת הגמרא, אם בשביל לב, יש פסוק אחר. לא צריך את הפסוק הזה של חלב חגי עד בוקר. היי ללב, כתב קרא חינה. הרי ללמדנו על מצוות לא תעשה, יש פסוק אחר בתורה. לגבי חגיגה שנקרבת בערב פסח, אמרנו שביום י"ד מקריבים את קורבן פסח אחר הצהריים, וכדי שהפסח יאכל על הסובה היו מקריבים איתו קורבן חגיגה יחד עם קורבן הפסח. כתוב ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר, כן? לפי הפשט הכוונה שבשר חגיגה לא נאכל אלא עד הבוקר, אבל זה לא נכון, כי בשר חגיגה נאכל עד סוף היום השני להקרבתו, כי זה שלמים, שני ימים ולילה אחד. אבל הכוונה על החלב שנקטר, כל אחד בנפרד, הבשר החגיגה שנאכל, כן? עד הלילה אחרי שהוא יכול לאכול אותו עד מוצאי היום השני, עד הלילה של היום השני, כי זה שני ימים ולילה, שחט אותו בי"ד, יש לו את כל ליל תדווה ואת כל יום תדווה בלילה, ולגבי החלב הוא צריך כבר לעשות את זה קודם. טוב, מתי? חלב באור לקראת סיום ליל הסדר, הבוקר, הלילה הזה, הוא כבר צריך לגמור אותו. אז מה רואים מכאן? אומר, ללאו כתב אחינה, ולא ילין מן הבקר שתזבח בערב, ביום הראשון, הכוונה לערב פסח. אז אם כן, ודאי לשון חג בא להורות על קורבן החגיגה שם. אז אומרת הגמרא, גם כן כאן נגיד, לא, זה לא קורבן חגיגה, זה לגבי ציווי כללי ודילמה לעבור עליו בשני לאווים, ועשה באמת, ולא ילין חלב חגי עד בוקר למד על מצוות לא תעשה נוסף, כדי לעבור עליו בשני לאווים ועשה, ורק בקורבנות הקריבים בחג יש את השני לאווים ועשה, ובדרך כלל זה רק לאו ועשה. אז מניין אתה יכול להוכיח לי שחגי זה לקורבן חגיגה? אומרת הגמרא, הוכחה סופית, אתה יודע, כל מה שניסיתי לומר לך הפלת לי, אני אגיד לך ראיה שבאמת כן? תחוגו לי חגיג, כל הפסוקים שמדברים על חגיגה זה קורבן ולא ריקודים ולא שמחה, מאיפה? אלא אתיה, גזירה שווה מדבר מדבר. מה זה הגזירה שווה הזאת? כתיבה אחר, איפה? במה שהשם ציווה למשה ואהרון להגיד לפרעה, ויחוגו לי במדבר. אז אנחנו מוצאים כאן את המילה יחוגו בסמיכות למילה במדבר. וכתיב התם, כתוב הנביא עמוס אומר, הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר. מה להלן אצל עמוס ברור שמדבר לגבי מדבר? על מה הוא מזכיר כאן זבחים ומנחה? לגבי קורבנות שמגישים לשם. אף כאן כשמדבר לפרעה ואומר ויחוגו לי במדבר, זה גם מדבר על קורבנות. זירה שווה היא היסוד לקביעה של לשון חג מראה על קורבנות ולא על ריקודים.
זירה שווה בתורה מהנביא.
יפה מאוד. אז מה? כי אם זה לא היה מהנביא, זה לא הררים התלויים בשערה. זה בדיוק. כלומר, אם זה היה גזירה שווה רגילה, אז
זה...
לשון תורה לחוד, לשון
לביא. הייתי המסורת, עם כל הדברים האלו רואים שלא היה מסורת לזה.
אז זאת אומרת, הייתה תורה שבעל פה שחגיגה זה קורבן. אז עכשיו, איך אנחנו מצאנו אסמכתא מעמוס? אז זה נקרא הררים, איך אומרים? מצאת איזה חתיכת צער המס. לכן בדיוק, זאת הגמרא מיד אומרת, רק שנייה.
אסמכתא
זה לכן זה רק הררים התלויים בשערה, זה בדיוק מה שגמר לפעם אומרת הגמרא, ומה היה הררים התלויים בשערה? הרי לכאורה זה גזירה שווה, זה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת. אז אומרת הגמרא, לא, זה רמז, דרך כלל דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן. דברי תורה לחוד ודברי קבלה זה סגנונות שונים. לא לומדים דיני תורה מדברי נביאים וכתובים. כיוון שהגזרה השווה כאן היא מיוחדת, לא מפסוק בתורה. אם זה פסוק בתורה זה לא הררים. אז אם כן, אז ודאי הכוונה למסורת של תורה שבעל פה, ולכן זה נקרא כהררים. מה זה הררים? המסורות הגבוהים שחזל מההרים שהם רבותינו זכרונם לברכה, וזה הרעיון הגדול שמופיע כאן. כן. מעילות. עד כאן גמרנו חגיגות. אמרנו שמעילה גם כן, הרי הם כהררים התלויים בשערה. מה זה המעילות? נגיד עוד פעם בקצרה, אדם שנהנה מהקדש, בדק הבית, מכל דבר שייך להקדש, נהנה בשוגג. או שהוא ידע שזה של הקדש ושכח, או שהוא אפילו לא ידע שזה של הקדש. אבל אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להביא קורבן מעילה, זה נקרא אשם מעילות, יש הרי שש אשמות, אשם מעילות, וחומש, משלם קרן וחומש. את שווי הדבר מוסיף כנס חומש, שזה בעצם 25% מלבר. אבל במזיד לא, זה בשוגג. עכשיו הוא רוצה להגיד למה מעילות זה דבר שהררים... כתוב ראש לא שואל את הגמרא, מי כתב כתיבן? הרי הדינים האלו כתובים בפירוש בפסוק. כתוב, איך כתוב אומר את הגמרא כאן? רש"י מביא את זה. נראה, מי כתב כתיבן? אומר... או, רש"י באמת לא מביא. כן? זה כתוב בסוף פרשת צו, איפה זה? הפסוק... כן, בסוף פרשת... כן, בסוף פרשת צו, בסוף פרק ג' זה כבר... בסוף פרשת ויקרא.
בסוף פרשת ויקרא,
בסוף לא, זה משהו אחר. ומרנו. כאן הוא מדבר על מעילה. מרנו זה עניין אחר. לא ליהנות מהדבר הזה. טוב. לא ליהנות מהקדש. זה נאמר בסוף פרשת ויקרא, פרשה ראשונה. שם הכל השם מילות. טוב, לא נתעכב על זה. כולנו זוכרים את הפסוקים שם. או, בבקשה בכל. נפש כתימול מעל. כאן יש את הפסוק.
והפסוקים שרשים
זה. כן. אז תקרא בכל. ויקרא, נפש כתימול מעל בשם. חטא בשגגה מקודשי השם. וחומש, חמישיתו יוסף עליו, זה סוף פרשת ויקרא. ובכן, אז למה אתה אומר שזה הררים התלויים ושרה מכתב כתיבן? הרי זה כתוב, אמר רמי בר חמה, לאני צריכה אלא לכדי טען. למה צריך, על מה מתכוונים שבדיני מעילה זה הררים התלויים ושרה? רק על מקרה מסוים שאנחנו מצאנו במשנה במסכת מעילה. אם אדם שולח שליח שיקנה לו איזה חפץ מסוים, במעות של הקדש. עכשיו בעל הבית לא זוכר שזה של הקדש. הוא לקח כסף שזה של הקדש, הוא ידע פעם שזה של הקדש, או שאף פעם לא ידע, לא חשוב. עכשיו הוא נותן לשליח, בזמן שהוא נותן לשליח, הוא לא ידע שהוא לקח כסף של הקדש. אז בעצם אם הוא היה קונה, הוא היה חייב קורבן מעילה. הוא היה, מה אני אשם? אדוני, זה בדיוק הדין שקורבן מעילה זה בשוגג. אבל עכשיו מי הוציא את זה ברשות הקדש? השליח. אז בוא נראה, שמה המשנה אומרת, אם האדם שולח שליח באמת לקנות חפץ בכסף של הקדש, הוא חשב שזה חולין, אז אם השליח, השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל, אם השליח עשה בדיוק מה שאמר, תקנה לי מעיל שחור, הוא הביא לו מעיל שחור. אדוני, בעל הבית, אתה עשית מעילה. ממתי? אין שליח לדבר עבירה, מי קנה את המעיל? השליח. נכון, אני נתתי לו את הכסף. לא, יש חידוש מיוחד במעילה, זה חידוש יוצא מן הכלל. בדרך כלל אומרים, אין שלך דבר עבירה. מה פירוש? אם אחד אומרים לו, למה הרקת אותו? הוא אומר, הוא אמר לי. הוא אמר לך, אין שלך לדבר. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אבל כאן יש חריגה, בדיני מעילה, השליח עושה את המעשה, והבעל הבית, וזה הררים התלויים בשערה, זה חידוש גדול.
זה
שרוצח.
כן,
למה זה אונס? כל גם הבעל הבית לא ידע.
אז זה לא
שוגג.
הרי כל הדין, כל הדין של מעילה זה על מקרה של שוגג, ומזיד אין מעילה. יש דינים אחרים, הוא לא ראוי לכפרה. זה הנקודה. אז הוא אומר,
הוא היה צריך לבדוק או...
כן, הוא היה צריך להיות זהיר יותר. בכל שוגג, אי ידיעת החטא לא פותרת מעונש. ובמיוחד, אדם צריך להתרגל כל דבר לשים במקום ו... סדר, איך אומרים? אמנם אצל היהודים אין סדר, אתה יודע. אומרים אצל יהודי וסדר שני דברים, ופעם בשנה שכבר עושים סדר, שואלים מה נשתנה? זה הבדיחה המפורסמת. טוב, אז אם כן זה מעילה. כן, בואו נתקדם חבר'ה.
בין
החמישי. מה? כן. אומרת הגמרא, לא נצריכה אלא השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל. כן? למרות הכלל, שלוחו של אדם, כמו, אין שליח לדבר, רק כאן הוא שלוחה של אדם כמותו, אבל לא עשה שליחותו. נגיד, אני ביקשתי שיקנה לי מעיל שחור והוא קנה לי פיג'אמה. השליח מעל והוא משלם. למה? אתה התמנית לשליחות לקנות מעיל. קנית פיג'אמה? אז תלך לזברות שם, איך אומרים? אז אם כן, אתה מעלת. אז הגמרא אומרת, וכי עשה שליחותו עמי מעל, זה חוטא וזה מתחייב. למה בעל הבית מועל? אם אני נתתי כסף של הקדש לשליח, הוא אמר לקנות מעיל שחור, הוא קנה לי מעיל שחור, מי מעל? בעל הבית. בדרך כלל אין שליח לדבר עבירה. מי עשה את המעשה של המעילה? השליח. וכאן אתה מחייב את בעל הבית. וכי זה חוטא וזה מתחייב? הרי בדרך כלל אין שליח לדבר עבירה. וכאן אתה אומר, אין דבר כזה, כאן אתה אומר, אתה מחייב אותו. אז זה כעררים התלויים בשערה. זה בדיוק כעררים התלויים בשערה. כן? זאת אומרת, הבסיס הוא קלוש מאוד לדין הזה. מה פתאום אתה נותן לו דין כזה? אמר רבה, ומאי קושיה, דיל משני מעילה, דיאלפה חטא חטא מתרומה. לא, יש, באמת הדין הזה לא הררים התלויים בשערה. מה שנהג דין של שליחות במעילה, למרות שזה לדבר עבירה, לומדים את זה ממעילה, מעילה מתרומה. יש כתוב אצל מעילה חטא וגם אצל תרומה חטא. מה הטעם כמו בתרומה שלוחו של אדם כמותו? למשל, אם אני שולח שליח שיפריש במקומי הפרשת תרומות מסרות, שלוחו של אדם כמותו, אז כאילו יפריש אותה בעל הבית. ואף כאן, גם לגבי מעילה, שלוחו של אדם כמותו, אם שלחת אותו עם כסף של הקדש, לא ידעת, הוא קנה מעיל וזה ביקשת ממנו, אז אתה חייב. אז לכן, אם כך, אם יש גזרה שווה, אז זה כבר לא הררים תלויים שרה.
זה מצווה.
או, לכאורה, הקושי כאן, הרי זה באמת מצווה. אבל לא חשוב, גזרה שווה, אפילו שאם זה גזרה שווה שמופנה, אי אפשר לדחות את זה. כן? מה רש"י אומר?
מה
המצווה שלו? או, תראו רש"י, שהוא מפריש תרומות ומסרות. תראו רש"י, מעילה ילפינן חטא חטא כאן, הוא שלח אותו כסף לקנות מעיל עם כסף של הקדש. רש"י אומר, לכמה דברים נאמר באמצע העמוד ברש"י. תורת כאן נאמר מעילה חרטה בשגגה מקודשי השם, ונאמר בתרומה ולא תישאו עליו חטא. מה אתם שלוחו כמותו, תכתיב לכן תרימו גם אתם. מה זה גם אתם? לרבות שלוחכם. אז כאן הוא לא מביא באמת את הקושי הזה, אבל אולי בגלל שגזרה שווה, גזרה שווה, אם היא מופנית, אין פירות, למרות שאתה יכול לחלק, זה מצווה וזה עבירה, אבל אם זה גדרה שווה, אז הם לומדים אותו. אלא אמר רבה, אחרי שדחו את ההסבר של רבי בר חמה, רבה מציע הסבר אחר, למה דיני מעילה הררים מתלים בשרה. אלא לא נצריך לחדתניה, אם נזכר בעל הבית, מה קרה ככה? אני לקחתי 100 שקל של הקדש, נתתי לשליח, אמרתי לו תקנה מעיל שחור. הוא הלך. אחרי שהוא הלך, אין לי פלאפון. נזכרתי, אמרתי, וואו, לקחתי כסף מהקדש. בשבילי, מרגע זה אני כבר מזיד, אין קורבן מעילה. נגיד הוא קנה אחרי 3 שעות, בשעה שהוא קנה, אני יצאתי מהתמונה, כי אני כבר מזיד. נזכר בעל הבית ולא נזכר השליח, השליח מעל. אז אם כן, אנחנו באים ואומרים, במקרה כזה, בעל הבית יוצא מהתמונה והוא נכנס, כן? כאשר הוציא השליח את המעות, לא פעל השליחות של המשלח. לכן... כן? למה? כי השליח מעל, כן? ברגע שנזכר בעל הבית, הוא כבר לא מרוצה. אני בשעה הזאת מנסה להשיג אותו שלא יקנה את המעיל. אז אני לא מרוצה מה שהוא מוציא. אז ביטלתי את השליחות. יוצא שכאשר הוציא השליח את המעות, הוא לא פועל בשליחותו של בעל הבית, כי ברגע הזה מה בעל הבית אומר? איפה הוא? הפלאפון שלו סגור. אומרת הגמרא מבררת את הקושי. לכן זה הררים עשתים עשה. שליח חניה, מה כעביד? השליח המסכן הזה, מה הוא עשה שלא כהוגן? הרי הוא גם לא ידע שבעל הבית ביטל את השליחות. מה כל הטריקה ההלכתי? לכן, והיינו הררים עשתים עשה. אמר רבה שהיא גם כאן, מהי קושיה? דילמה עמידה ומוציא מאות הקדש לחולין. שהוא לא שולק, הרי כל בן אדם שסתם בעל הבית, שלקח כסף, חשב שזה שלו וקנה בזה משהו. אתה אומר, הוא עבר קורבן מעילה. למה? מסכן הבן אדם הזה, הוא חשב שזה חולין. אין מסכנות בקורבן מעילה. השליח נקלע למצב, נכון, תמיד זה מסכן. אלא מה רבה שיהיה לה, אני צריכה לחדתן. נטל אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל. אם אדם לוקח אבן או קורה של הקדש, עצם נטילת החפץ של הקדש לא מחייבת אותו משום מעילה. אבל אם לאחר מכן נתנה לחברו, הוא מעל, הנותן מעל. למה? הוא הוציא חפץ מרשות הקדש לחולין. ואילו חברו לא מעל, גם אם הוא ינה מהחפץ. למה? כי אם הראשון עובר על איסור מעילה, אז החפץ יוצא מרשות ההקדש. עכשיו אני משתמש בחפץ לחולין. שואלת הגמרא, מה ההבדל בין שני החלקים? בהתחלה אמרת נטל אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל. ואחר כך אתה אומר נתנה לחברו הנותן מעל, והמקבל כבר יש לו חולין. בעצם מה עשה הנותן? לא עשה כלום. מכדי בסיפה, מכדי משקל שקלה, כיוון שאדם כבר לקח את החפץ, מה לי הוא, מה לי חברו? מה ההבדל אם הוא לקח לעצמו ברישה? מה היה ברישה? הוא לקח מהקדש חפץ, בשוגג. במקרה השני הוא לקח מהקדש שנתן לאחר, אז שם אתה מחייב והבראשון לא. הרי גם בהתחלה, מכדי משקל שקלה, בשני המקרים הוא לוקח. למה בראשון הוא לא נקרא מועל? מה לי הוא מחברו? והיינו כעררים התלויים בשרה, שאת הגמרא, מה היקוש ידימה כשמואל, דמר שמואל, כאן אנחנו עוברים לדף שלנו, בדף י' בגזבר המסורות לו אבני בניין, הסכינן, גזבר שיש לו חומרי בנייה של הקדש, דכל איך דמנחה, ברשות הדידי מנחה, בעצם כל איכן שזה מונח, אפילו לפני שלקח אותם הגזבר, זה ברשות הקדש קיים. אז בעצם אם אני הגזבר לוקח מכאן את האבנים ושם במחסן השני, זה לא נקרא שלקחתי. אז לכן זה לא נקרא מעילה, אבל ברגע שמסרתי את זה לשני, זה המעילה. אלא מסיפה, אלא יש, מה זה הררים התלויים בשרה? מסיפה, בנאה בתוך ביתו, הרי זה לא מעל, עד שידור תחתיה ושווה פותח. מכדי שאנו ישניה, אנחנו כבר יוצאים. מה לי דר, מה לי לא דר? אז זה היינו הררים התלויים בשרה. אז כאן גם הגמרא שואלת, ומאי קושיא, דילמה לחדריו, דאמר, כגון שהיא ניחה על פי ערובה, אם שם נגיד חלון בתקרה ושם על זה אבן, לא מחבר אותם בתית, כן? אז מאחר שאין האבן הקורה קבועות בבניין, אפשר לקחת אותה בכל זמן, זה לא נחשב שינוי מעשה בגוף העניין. לכן, היא דרבי, אז הוא נהנה. היא לא דרבי, לא מעל. אלא לכן, בעצם זה לא הררים התלויים בשרה, אלא לעולם, כדרבה, שאמר, אם נזכר בעל הבית שהמעות, הוא שלח שליח ונזכר תוך כדי שליחות הבעל הבית שהכסף שייך להקדש. אז בעצם הוא ניתק את עצמו מכאן. הוא דקקה שלך, מי דה מוציא המעות הקדש החולין? אתה מידע ידיד עדי כזו זה ידי הקדש, היא באה אלה ליוני. כאן המקרה ידע שיש מטבעות של הקדש, אז יש כאן איזה אחריות. למה לא היית מחושב ומסודר? היית צריך לעיין ולהיזהר. אבל במקרה של השליח, מה אמרת? גם כל דין של מעילה הוא בשוגג, אז מה אתה מתפלא על השליח שהוא חייב כשהבעל הבית ניתק את עצמו שנודע לו? הרי כל דין של הקדש זה אי ידיעה. רק אז יש קורבן מעילה, הוא אומר תשובה יפה. בכל אופן יש הבדל, בעל הבית שידע פעם שזה של הקדש, נכון הוא שכח, יש עליו אחריות. למה אתה שכחת? אבל השליח לא היה שנייה, מה הוא צריך? נתנו לי כסף, אני הולך לעשות חסד, בסוף אני צריך להרבין אליו, להביא קורבן מעילה. זה הררים התלויים בשרה, גזירת הכתוב.
הוא לא יודע שהיה לבעל הבית כסף בכלל.
טוב, עד כאן חבר'ה.